פרק י"ט פותח את הפרשיות העוסקות ביחסים בין ישראל לעמים. כלומר, כפי שאמרנו, ספר במדבר הוא ספר של בעיות, ספר הטיפול בבעיות, ואנחנו מטפלים בבעיות באופן הדרגתי, מהדברים הפרטיים ליותר כלליים. אז פרשת נשא עוסקת בתיקון בעיות הפרט, פרשת בעלותך שלח וקורח בענייני הכלל, דהיינו תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל, וחוקת ובלק עוסקות בעניינים שבין ישראל לעמים. כלומר, אנחנו מרחיבים את המעגל. ההתמודדות בין ישראל לעמים היא בשני מישורים, האחד פוליטי והשני רוחני. הממד הפוליטי בא לידי ביטוי בפרשת חוקת, שם יש מלחמות. והממד הרוחני בפרשת בלק, שם יש התמודדות רוחנית עם הנביא בלעם. עד כאן ברור? מתחילים תמיד מן הפוליטי ורק אחר כך עוברים אל הרוחני, זה כלל. כן, ככה יוצא לפי הסדר של התורה. מה הבעיה שלך?
אני צריך בבוקר אתה קם קודם, אתה מתפלל לפני שאתה עוסק בדברים הגשמיים.
אתה אומר בבוקר אני מתפלל לפני שאני עוסק בדברים הגשמיים. לא נכון. כשאני קם בבוקר אני קודם כל מטפל בעניינים חומריים.
מה?
מה? אני מטפל בעניינים חומריים בבוקר, ואפילו מברך על זה אשר יצר. רק אחר כך אני פונה לתפילה.
עיקר הזמן זה התפילה,
תלוי אצל מי. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. מכיוון שאנחנו עסוקים בפוליטיקה, אנחנו עסוקים אוטומטית בענייני פרה אדומה. מה הקשר בין פוליטיקה לפרה אדומה? מה התפקידה של הפרה האדומה? לתאר, נכון, ממה? לתאר ממה? מטומאה, נכון? איזו טומאה? טומאת מת, נכון? מה כך מסובך? פרה אדומה מתארת מטומאת מת. למה יש טומאת מת בעולם? כי יש מתים, יפה מאוד. יש שני אופנים למות, יש מיטה טבעית ויש מיטה לא טבעית. המיטה הלא טבעית היא במלחמה. לכן כשאנחנו יוזמים מלחמות, וזה עניינה של הפוליטיקה ליזום מלחמות, או על כל פנים לצאת למלחמת מנע או הגנה, ממילא מדרך העולם יש הרוגים, ולכן שאלת הטומאה נשאלת בכל תוקפה. לכן צריך לטהר מטומאת מת ברגע שעוסקים בפוליטיקה. לכן זה המקום של הפרשה הזאת בתורה, למרות שהיא כפי הנראה נאמרה הרבה יותר מוקדם ממה שמתואר כאן. עד כאן ברור? פוליטיקה זה מלחמה. כן, יש שני אופנים של פוליטיקה. יש של מלחמה. יש מלחמה כפשוטו, ויש בין המלחמות דיפלומטיה. כשמדינות אינן לוחמות, יש להן יחסים דיפלומטיים. היחסים הדיפלומטיים, זאת המערכת המופעלת כשמצב המלחמה הוא אפס. מובן? אבל זה מלחמה. זה מלחמה ברמת אפס. מובן? שאלה. למה מברכים שלא עשני גוי ולא שעשני יהודי או ישראלי? עד כאן שאלת השואל. מה אתם אומרים? התשובה היא שאני לא אענה על השאלה הזאת. מדוע? כי זה לא קשור לשיעור. לא, אין דבר כזה. אני פה עכשיו נלחמת חורמה דיפלומטית ומלחמתית, לכך שהשאלות בשיעור, במידה ותהיינה, וזה לא הכרחי שתהיינה, תיגענה אך ורק לעניין הנלמד בשיעור. שאם לא כן, זה הופך להיות שוק, ואז לא מבינים אחד את השני ולא כלום. בסדר? ואז השומע לא מבין מה הוא למד בשיעור, זה בלתי נסבל, אני מוחה על זה, אני לא אתן שזה יקרה. ואני מוכן לבזבז חצי מהשיעור כדי להסביר שאני לא אעשה את זה. א', כעונש לשואל, ב', כדי שאתם תתקוממו נגד זה ששואלים שאלות שהן לא קשורות לנושא. יש מלחמה תמידית עם השואלים לא לעניין.
יש מלחמה תמידית עם השואלים לא
לעניין. נכון. מה?
איפה הצנזור?
אגב, תזכני, יש משהו שאני צריך לשאול אותך אחרי השיעור. אם כן, אנחנו עסוקים בפרה אדומה, שהיא הטהרה מטומאת מת. המוות הוא הכישלון הגדול ביותר שיש בעולם. הרי זה סקנדל שיש מוות. אנחנו בונים, עושים וכו' וכו'. בסוף המוות מנצח את הכל. השאלה היא מי יותר חזק ממי בעולם. האם החיים חזקים מן המוות? או שהמוות חזק יותר מן החיים? עד היום, מה הוכח? מי יותר חזק?
המוות.
עד היום, המוות הוא המנצח. אבל אז יוצא שזה יוצר תמונה כללית פסימית של העולם. הדבר הזה צריך להתבטל מן העולם. לכן יש הכרח שתהיה תחיית המתים, יש הכרח שיבולה המוות לנצח. כלומר, אם אתה מאמין, לא יכול להיות שהמוות ינצח. לא יכול להיות. אם כך, המוות הוא תומעה בגלל השקריות שלו, בגלל הסקנדל שלו. לכן אנחנו צריכים בינתיים להיטהר מתומעת המת. זה ביטוי לאופטימיות הכללית שלנו. כלומר, זה אופטימיות קיצונית של היהדות, שהיא מאמינה שהמוות הוא, כפי שאומר הרב קוק, מום ביצירה, ולכן אנחנו נועדנו להעביר אותו מן העולם. בסדר? זה הרקע של מצוות פרה אדומה. לא מצליחים? למה? מצליחים. קודם כל, היום כבר מאריכים את החיים. תוחלת החיים, לא, זה לא סתם. תוחלת החיים ארוכה יותר בדורות האלה, בזכות התקדמות הרפואה, ההיגיינה. אם כן, יש פה כבר איזו התקדמות. ולאט לאט גם האנשים יתחילו לתפוס את המוות, לא בתור חיזיון מחלחל, מזעזע, כפי שרוב בני אדם רגילים לראות אותו, כי אם כמעבר. כמו שהאדם לא צריך לפחד להיוולד, ככה האדם אינו צריך לפחד מלמות. כי כשם שאדם מת מחיי הרחם שלו, כך הוא מת מחיי העולם הזה, ואז הוא עובר לחיים יותר רחבים. מי שרואה את המוות כסוף פסוק, ככיליון, אז זה מזעזע. אבל מי שמבין שהמוות אינו אלא מעבר מצורת חיים נמוכה לצורת חיים יותר רחבה, אין לו מה להזדעזע מן המוות. זה הניצחון השני. הניצחון השלישי על המוות, שיבת ציון, כשהכלל כולו חוזר אל הארץ. הניצחון הרביעי על המוות, הגלגול. הניצחון החמישי, תחיית המתים.
אני אמרתי הרב עד עכשיו.
אז אני אמרתי לך שעד עכשיו,
בסוף ימות.
עד עכשיו לא היה לנו ניצחון מוחלט, אבל ניצחון חלקי יש. כן, בבקשה. הראשון זה אריכות החיים. לא. אנחנו רוצים גם שהחיים ישובו. איך יכול להיות שמשהו היה ונעלם? זה לא פייר.
כן, אבל אם בעצם מבינים שכמו מצאת הבריאה של להתאים לברח, והצורה שבה אדם יכול להיות מיטב, הצורה הטובה יותר היא בפייס של נשמה.
אבל מה עם חיי הגוף?
זה נכון, אני חושב שאין סתם, ברור לכולם שהבעת הבא, לנשמה, היא הרבה יותר גבוהה, באיכות וכמות.
לא נכון.
באיכות
אתה אומר דבר לא נכון. אתה אומר שחיי הנשמה יותר גדולים בכמות ואיכות מאשר חיי הגוף. זה לא נכון. זה בינתיים ככה. כי בינתיים, זה בינתיים ככה. כי בינתיים הגוף מאפיל על זוהר הנשמה. אבל מצד האמת, הגוף היה צריך במקום להיות מאפל, להיות מנצרת גילוי. כך שחיי הנשמה שפועלים בתוך הגוף, הם חיים יותר גדולים, כפי שהתגלה בתחיית המתים. כן. נכון. יעיין הכבודו להרחבת העניין בספר הקדוש דעת תבונות לרמחל. שם הוא מסביר מה המעלה של החיים בגוף בתחיית המתים לעומת חיי הנשמה לבדה בעולם הנשמות. מה השלב אחרי תחיית המתים? עולם הבא. אבל מה זה עולם הבא? לא. עולם הבא זה האחדות של הכל. זה ההתעלות של כל המציאות כולה, הזיכוך המשותף של הגוף והנפש כאחד. ודאי שהוא בן על מוות.
בגוף?
נגיד ככה, אם היית פוגש את הגוף של העולם הבא, לא היית קורא לזה גוף, היית קורא לזה נשמה.
אז
זה זיכוך של הגוף, אבל זה הגוף. כלומר, יש יסוד מקבל שנותר. כן.
אז זה המושג שאני קורא לו
היום
גוף, או
ש... יש שייכות בין הגוף דאז לגוף דהיום.
אבל
תסביר את זה. לא, לכן אמרתי לך שיש לצורך העניין הרחבה בספר דת תבונות לרמחל. קראו, אם עד אז יישארו לך קושיות, תחזור נדון. בסדר? בבקשה.
זה שמעריכים את החיים, זה לא בהכרח טוב,
תמיד.
היינו
עיר
שהייתה בגמרא, שלא היו
מתים
שם בכלל. היו רוצים למות, היו יוצאים מהר.
נכון.
המשמע, לחיות חיים ארוכים זה גם לא הכי טוב.
לא תמיד. אבל התורה אומרת שזה ברכה, לא? למען יאריכון ימיך. רגע. ובילה המוות לנצח. האם העובדה שאף אחד לא חזר משם מלמדת שטוב שם? מה עושים שם? יש לי קלטת הנקראת עולם הבא. ישמע אותה כבודו. כן, סער. האם ההשתתחות על קברי צדיקים סותרת את האופטימיות של היהדות? לא. בבקשה.
אם הוא נפי ההבנה של מה זה מעבר לחיים יותר רחבים, אז כעיקרון אנחנו צריכים אז לחפוץ במוות, כי יאללה כבר התרחב, אני מחכה כאן.
שאלה יפה מאוד. אם המוות זה התרחבות של החיים, אז היה צריך להיות שהיהדות תחנך לאהבת המוות. נכון? שאלה טובה מאוד. מה?
מסירות למוות.
מסירות למוות, נכון. ככה היה צריך להיות. הגיוני, נכון?
כתוב
החי
בהם.
אז זה שהכתוב החי בהם זה כתוב בתורה. אני שואל מה הנטייה הטבעית של היהודי. היהודי היה צריך להיות, לכאורה, חפץ במוות, נכון? ומעניין, דן בזה בהרחבה רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, מאמר ראשון, פסקאות קוף ב' עד קוף ה', משהו באזור, קוף ב' קוף ג', קוף ד' קוף ה'. נאמר את זה כך: החידוש של תורת משה זה שלמרות שהנטייה הנורמלית זה לרצות במוות, הקדוש ברוך הוא חידש שאותה מדרגה שהוא מעניק בעולם הבא אפשר להשיג בעולם הזה. וזה חידוש עצום לעומת המיסטיקה. זה מה שכתוב במעמד הר סיני: ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבו אליי כולכם ותאמרו, הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות? מה עד עכשיו מה חשבנו? חשבנו שכדאי למות, כי כדי לדבר עם אלוהים שווה למות. אבל היום ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות? כלומר, התחדש לנו שיש ערך לחיים. בסדר? יש פה שאלה מחבר של גבריאל. שלום כבוד הרב. אגב, אמרתי לגבריאל שיש אחד שמזהה אותו כחבר שלו, שמדי פעם שואל שאלות, והוא שאל אותי, אולי זה לא גבריאל, אותו גבריאל. האם זה גבריאל תולדנו? גם סתם הוא אומר, זה מפדח אותו, שאתה מזכיר את השם שלו כל הזמן על המסך. שלום כבוד הרב, אם המוות היא צורת חיים חדשה, אז מה הניצחון בערכת החיים כמו שהם? זה העיכוב, אתה כותב בקוף, לא, זה בכך צריך להגיד, לחיים הטובים, לעולם הבא. תשובה, נכון, הנטייה הטבעית של הנפש הייתה צריכה לרצות למות, אבל התורה חידשה חידוש עצום, שאותה מדרגת חיים שאפשר להשיג בעולם הבא, אפשר להשיג אותה עוד יותר טוב בעולם הזה, כמו שכתוב בפרשת ואתחנן, והיא כשומחים את הכל מתוך החושך והר בוער באש, ותקריבו לנו את כולכם ותאמרו, הן הראינו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות. מה הם חשבו מקודם? מקודם הם חשבו שכדאי למות, בגלל שעל ידי כך האדם נפגש עם אלוהים, זה שווה, זה מחיר קל למות אם כדי להיפגש עם ריבונו של עולם, אבל היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות. כן, אבל עיכוב כאן הוא כתב, פה זה לא צריך להיות בקוף, זה צריך להיות בכף.
אבל גם כתוב
יפה שעה אחת. יפה שעה אחת.
בעולם הבא.
כן, נכון. זה תמיד אומרים לבחורה בשם יפה, צריכה להזדרז, שעה אחת קודם. לא הבנתי איפה הסקנדל, הרי זה התהליך, זה רק קבע הקדוש ברוך הוא מראש. הסקנדל הוא באובדן. כן, במשהו שאין לו קיום נצחי. יעיין הכבודו, בספר הקדוש הנסיך הקטן, ששם המשבר הגדול בחיים של הנסיך הקטן זה כשהוא מגלה שהדבר היפה ביותר שיש במציאות, דיינו הפרח שלו, זה, לזה אין המשך. רק להרי הגעש הקבועים יש. וכל המהלך החיים של הנסיך הקטן מכאן ואילך זה לחפש דרך להעניק ערך נצחי לפרח החולף שלו.
תשובה
שקיבל לחבר שדבר, כן?
איך חולה סופנים
שחובר למכשירים, מכל ההודעה
החדשה, כן? מרגיש, פוגש
לבוהים,
כל דבר אחר מהסוג הזה. איך אתה יודע? היית שם או לא היית, ברוך השם? ברוך
השם, אני חושב. אני חושב שמדברים על חיים, לא על החיים האלה, כמו שמוכו דיבר. למה אני טבלה? לא שאדם חובר למכשירים, לכל מדברים. אתה שואל שאלה מעניינת. האם אדם שנמצא במצב כזה, שכל חייו אינם אל הסבל, האם שווה לחיות? האם זה טוב לחיות או טוב למות? זו מחלוקת בין חכמים לשפחתו של רבי. בגמרא מסופר שכשרבי היה חולה מאוד, אז החכמים התפללו שהוא יחיה, ושפחתו התפללה שהוא ימות. בסוף מי שניצח זה השפחה, למרבה הפלא. כן, כתוב שם ניצחו הראלים את המצוקים ונשבע ארון הקודש. והרב קוק מסביר מה הייתה הסברה של השפחה, מה הייתה הסברה של החכמים. השפחה אמרה מה שאתה אמרת, שסך הכל, מה הערך של חייו של רבי, כשהוא לא יכול לא ללמוד, לא להתפלל, לא לעשות מצוות, שום דבר. הוא רק יכול לסבול, בשביל מה שיחיה. ולכן התפללה שימות. וחכמים אמרו, שעצם נוכחותה של נשמה כזאת בעולם, זה טוב לעולם. מובן?
זה סביר שהוא לא
הסביר
שאתה יכול
לתת כל
אחד
מהשופחה. לא
תדבר על מישהו
שמסכים
איתך שיש
לדבר לשופחה. מי אמר שרבי הסכים? אולי רבי דווקא הסכים
עם השופחה.
אבל החכמים אמרו, מה אכפת לנו מה הוא חושב? אנחנו רוצים את טובתנו האגואיסטית. טובת העולם, שתהיה נוכחות של נשמת רבי בעולם.
אבל היום פתורי את זה, אומרים שהקדוש ברוך הוא
ירחם עליו. האם מותר להתפלל על מישהו שימות? אני מצטער להגיד לך שאתה לא צודק, לפי ההלכה מותר להתפלל על מישהו שימות.
אבל
לטובתו. השאלה על מה מותר להתפלל. מותר להתפלל שאדם מסוים ימות. מותר.
אפשר להתפלל גם
שמישהו בריא,
סתם
בגלל
שאני
חושב
לא אוהב אותו שימות?
תלוי מי.
אבל איך מצבים? איזה סיטואציה של להתפלל על מישהו ימות?
לא, יש דבר כזה. אלא מה? באמת יש דיון בפוסקים, האם יש עניין להאריך את חייו של חולה בכל מצב או שלא, וזה סובב מסביב לסוגיה הזאת של שפחת רבי והחכמים. יש מהפוסקים שלמדו משפחת רבי, והרב קוק דווקא אומר ללמוד מהחכמים. טוב, עכשיו אחרי כל ההקדמות האלה ואחרי הנס שבמשך הדקות האחרונות לא הייתה שאלה חדשה על גבי המסך, אנחנו יכולים לגשת אל הפסוקים. פסוק ב', זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מוף אשר לא עלה עליה עול. מהו בעל החיים הכשר הגדול ביותר המצוי בקרבתו של האדם? הפרה. בסדר? זאת צורת החיים הגדולה ביותר שיש. מה יותר חי, פר או פרה?
פרה.
כי הפרה היא פרה ורבה. כלומר, היא נותנת חיים, היא יכולה גם להיכנס להיריון. אז פרה בהיריון זה עוד יותר חי. מה?
בקשר למה שדיברנו, אי אפשר להתפלל על הבן אדם שיחזור בתשובה אולי, למה להתפלל עליו שימות?
האם אי אפשר להתפלל על אדם שיחזור בתשובה? למה להתפלל שימות? תלוי, זו מחלוקת בין רבי מאיר לבין ברוריה. כן, שרבי מאיר סבר שיש אנשים שאי אפשר להתפלל עליהם שיחזור בתשובה, וברוריה סברה שאין אדם שאי אפשר להחזירו בתשובה. ועל זה מחלוקת אם להתפלל על החטאים הגדולים שימותו או שיחזרו בתשובה. מחלוקת בתלמוד. פרה. אם כן, פרה זאת צורת חיים מקסימלית בעולמו של האדם. איזה בעל חיים יותר גדולים? טאור וזמר. נכון? הם רחוקים. הם לא מצויים, אני מדבר על המצוי. הטאור הוא בבר, הוא חיית בר. אני מדבר על המבוית. פרה היא לא חיית בר, היא חיית בית, היא מבויתת. שאלה, ג'ירפה. ג'ירפה היא בר, לא מבויתת. אדומה. הצבע האדום הוא הצבע של החיים. תעשו ניסיון, תיתנו לקבוצה של ילדים למרוח כמה ריבה שהם רוצים. צנצנת של ריבה אדומה וצנצנת של ריבה צהובה. מה ייגמר מיד? האדומה. זה הצבע של התאווה, של החיים. זה עוצמה. פרה אדומה. האם השאיפה לזכות בחיי העולם הבא? אגב, לגבי הסיכומים שלך שאתה כתבת, אני מצטער, פשוט עוד לא הספקתי לעבור על זה, זה לא מתוך זלזול, אלא פשוט יש לי עומס גדול. היום אני צריך לגמור איזה מאמר, אני מקווה בימים הקרובים להתייחס לדברים. אני אומר לך, יש לי 134 מיילים, עידו, אז שאני עוד לא עניתי עליהם, אתה אחד מהם, בבקש מחילה. טוב, האם השאיפה לזכות בחיי העולם הבא, זה שלאחר המוות, היא שאיפה אגואיסטית ביחס לשאיפה לאשרות את שכינתו של הקדוש ברוך הוא בעולם? אם כן, איך הרמב״ם מעדיף את הראשונה על פני השנייה? תשובה, זו מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי. פרה אדומה, תמימה. מה? עוד שאלה. חבר של מיכאל מתולדו. שלום כבוד הרב, מחילה, אבל חשבתי עיכוב זה לשון עקב, וידו אוחזת בעקב עשיו. צריך ללמוד, צריך, נדעת? ללמוד עברית. לא, זה בסדר, בסדר, מותר לחשוב, אבל אני רק מתפקידי גם ללמד את העברית. אני פעם מישהי התלוננה על זה שאני מתקן טעויות בעברית. מה זה צריך להיות? הוא מתקן טעויות בעברית, איזה חוצפה וכו' וכו'. אז אני עניתי שזה חלק מהתרבות. אדם שלא ידע לכתוב את שפתו כראוי, אז יש איזה חיסרון גם ערכי. לכן אני גומל חסד בזה שאני מתקן את העברית. זה לא... מה? זה גם שעשוע. כן, בבקשה. הצבע האדום מזדהה עם עשיו, אתה אומר, עם החטא, עם הדינים, אבל גם עם החיים. מה מושך את האדם אל החטא? החיים. זה חי מאוד. נכון? הלבן זה אצילי. כן, לפי המקובלים, הצבע הלבן זה הצבע של עולם האצילות. אבל זה אצילי, זה לא חי. זה חי מאוד, אבל שם. ויקרו לך פרה אדומה. תמימה. תמימה? הרבה חיים. אשר אין במום. מה? זה הרבה חיים. תמימה. תמים, זה שלם. לא חסר בדבר. היא אדומה לגמרי. אפילו שתי שערות שחורות אין שם. כן. אדומה זה צבע אדמה, מה שנקרא.
יש את זה
בימינו? יש לפעמים פרות אדומה. זה לא חום, זה בריק, מה שנקרא.
אז כאילו אנחנו יכולים לצאת את זה בימינו?
ודאי שיש. יש בימינו פרות. אני ראיתי בעצמי. פעם בכפר חסידים ראו שם נולדה פרה אדומה, עשו מזה עניין גדול. זה דבר נדיר, אבל אפשרי. בסדר? יש הרבה, אגב, בנורווגיה. בנורווגיה, שוודיה, בסקנדינביה, בקיצור, יש הרבה פרות אדומות, והיום יש אפשרות של הקפאת עוברים והעברה לישראל, כך שזה לא כל כך מסובך כמו שהיה פעם.
אז זה לא יחסר
לנו. כן, אם אנחנו צריכים פרה אדומה, יש. תמימה, אשר אין בה מום, שלמות החיים. אשר לא עלה עליה העול. אין שום המעטה של החיים. בקיצור, ברור לנו...
לא עלה עליה העול, המעטה של החיים. אמרת שלא עלה עול המעטה את החיים.
כן, העול זה המעטה של החיים.
למה?
כי העול מגביל. מה כל כך מסובך? העול זה מגביל, לא? מי שיש עליו עול הוא מוגבל, אז זה המעטה של החיים. אז לא עלה עליה העול. בקיצור, אם אנחנו רואים כל מה שכתוב כאן, מדובר פה במשהו שמתפוצץ מרוב חיים. כן? פרה אדומה תמימה אשר אין והמום אשר לא עלה עליה העול. סופר חיים. ונתתם אותה אל עזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו. כל זה נעלם. כלומר, זה המעבר מן החיים אל המוות בבת אחת. זה מחוץ למחנה, מחוץ למקום החיים. זה המקום של השליטה של הטבע, מחוץ למחנה. ולקח אלעזר הכהן, הרי לפני כן, אני מודע לכך שזו מחלוקת בין הרמב״ם לריה"ל, לכן שאלתי איך הרמב״ם מן זה מצדד בגישה שהיא לכאורה אגואיסטית. תשובה, ישנן שתי גישות לגבי תענוג הנפשות ביציאתם מחיי העולם הזה. האם זאת חוויה שכלית או חוויה של אהבה? מחלוקת אריסטו ואפלטון. ויש ברמב״ם ניסוחים שלפעמים מרים כך וניסוחים שמרים כך. אם נקבל את הניסוחים הנוטים לאפלטוניות, דהיינו שזאת אהבה, יוצא לפי זה שהעונג של העולם הבא יש בו משהו דיאלוגי. אם כן, זה גם למען זולתו. הלאה. כן, אי אפשר להרחיב בזה, האם הרמב״ם מאמין גם בהשפעה של הנפשות של המתים על החיים וכדומה. כן, בבקשה.
הרב ענה לרבי חיים שתמימה זה שלמה, אבל צריך לכתוב בהמשך אשר אין במות.
אז אני אמרתי מה זה תמימה. היא תמימה בהדמימות. אומר רש"י, שאם היו שתי שערות שחורות פסולה. בסדר, שלמה. לא פירטתי במה היא שלמה. אני אומר עכשיו שלמה בהדמימות, אבל אני פה הולך על פשוטו של מקרא. כן,
למה דווקא צריך להביא פרות ולשחוט אותן לפני השם? זה קצת צער בעלי חיים.
זה צער בעלי חיים? פתאום, איזה צער בעלי חיים? איזה כיף לפרה. סליחה, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית?
בכפרות
יש לי שאלה אישית, מותר לך לשאול אותי? כן, האם כבודו אוכל קבב? כן? יוצא לך לפעמים, נכון?
ככה, לפעמים, אבל לא הרבה.
זה לא צער בעלי חיים?
זה הייעוד של זה.
זה הייעוד של זה. בשביל למלא את הבטן שלך, אתה לא אומר שזה צער בעלי חיים. בשביל לטהר את העולם מן הטומאה, זה כבר צער בעלי חיים?
לא, כי מאוד כואב לי שאני רואה את התרנגולות ככה, תופס אותה ו...
רגע, תרנגולות אתה רואה, ריה. האם כבודו אוכל שניצלים?
שבתות.
כן. אתה יודע איך עשו כדי שיגיע השניצל אל הצלחת שלך? שחטו תרנגולת.
אני אוכל בשבתות, אבל לא בשבוע.
אני לא אומר, אתה אוכל בשבתות, נכון?
כן.
זאת אומרת שבשבת אתה אומר שהשחיטה הזאת כדאית הייתה.
למען שבת.
למען שבת. זאת אומרת, אתה מבין ששחיטה איננה דווקא דבר פסול, אלא תלוי באיזה הקשר. אז שחיטת הפרה פה זה משהו אדיר. אשרי הפרה שזכתה להיות לפרה אדומה המטהרת את ישראל מטומאתם. איזה כיף לפרה הזאת. צריך לבדוק מה הזכויות שלה בגלגולים הקודמים.
סיפור על אליהו הנביא שהוא ראה פרה.
יש סיפור על אליהו הנביא בהר הכרמל.
שתי פרות.
פרים.
שני פרים.
פרים.
נכון? ברור, כן.
שהיא מלאה בחיים, שוחטים אותה, מוציאים אליה את כל החיים שיש לה.
נכון.
ואז היא נותנת חיים לשאר העולם.
אני עוד לא הסברתי מה קורה. אנחנו באמצע הפסוקים.
אבל למה?
אני עוד לא יודע. אם אני אקרא את כל הפסוקים, אני אדע איך זה נותן חיים. אבל אני לא קראתי את הפסוקים. מה?
שאלתי למה
אני לוקח פרה מלאה בחיים. למה אני לוקח פרה מלאה בחיים?
כי אם היו את שלה...
אני עוד לא יודע. אני בינתיים יודע שזאת פרה מלאה בחיים. זה מה שאני יודע. אסף שואל, אם סופר חיים, אז למה דווקא בפרה? פשוט, הפרה היא היצור החי הגדול ביותר המצוי בקרבתו של האדם. וזה גם הנקבה, כי הנקבה היא נושאת בקרבה יותר חיים מן הזכר.
כן. אם שלמה המלך אמר שהוא לא יכול להבין את הפרה האדומה, אז איך אנחנו מנסים לתת...
זאת אומרת, אם שלמה המלך אמר שהוא לא יכול להבין את פרה אדומה, אז איך אני עכשיו מתחיל להסביר איך זה עובד? נכון? המפרחי חכם אני משלמה המלך שהיה חכם מכל אדם. שאלה טובה, נכון? תשובה. שלמה המלך לא אמר שהוא לא מבין. שלמה המלך אמר, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. שלמה המלך לא אמר בהתחלה, היא רחוקה ממני. הוא אמר, אמרתי אחכמה. סימן שיש מה להחכים כאן. אז אנחנו נראה מה יש להחכים, ואחר כך נבין למה זה רחוק. בסדר? כי זה תמיד קל להגיד, הפרדמה לא מבינים כלום. אז זה לא מבינים כלום, אז למה זה נכתב? כנראה שיש מה להבין. אז בואו נראה מה יש להבין, אחרי זה נבין מה אין להבין. כן, בבקשה.
הרב, גם אצלנו הבני אדם והיהודים בפרט, הנקבה יותר מלאת חיים מהאדם?
בוודאי, גם אצל האדם. הנקבה יותר מלאת חיים מן האיש. והראיה, שכאשר אישה יולדת זכר, היא טמאה 7 ימים בלבד. מה שנגן שהיא יולדת נקבה, היא טמאה 14 יום. למה? כי היא איבדה יותר חיים.
מה?
ילדה? היא איבדה, כן, היולדת. החיים שהיו בקרבה, זה היה עובר. החיים האלה עזבו אותה. כל מקום שיש אובדן חיים יש טומאה. אם זכר נולד, אז היה אובדן חיים מסוים, 7 ימים. נקבה יצאה פי 2 טומאה. למה? כי יש יותר חיים שעבדו. למה? בגלל שאותה נקבה עשויה אף היא בבוא הזמן לשאת בקרבה חיים. אם כן, אישה זה יותר חיות מאיש. נכון. כן, בבקשה.
אז למה לא אומרים הפוך? אישה אומרת ברוך
ששם אישה וגבר בכל זאת אישה. מדוע אישה, אז למה לפי זה לא אומרים? נכון, זה באמת מה שקורה. לכן האישה אומרת שעשני כרצונו. האיש יש לו על דרך השלילה שלא עשני אישה. אין לו ברכה חיובית. נכון?
טוב. כל זה כולם רוצים
בנו. נכון. כן. לא, אבל זה הטבע של האדם, זה משהו אחר. כן.
אם האדם הוא סוג של חי?
האדם הוא סוג של חי, נכון.
אם כן, אז אדם שלא באמת יקריבו אדם שהוא משלם משטר חילות כולם
חושבים. למה שלא יקריבו אדם? תשובה, עושים את זה כל יום. כל יום יש אנשים שמתים. זה בדיוק העניין, ואנחנו רוצים לתקן את זה. בסדר?
איפה נמצא אדם תמיד?
עכשיו, נשאל את השאלה, אתה שואל אולי בקורבנות, שעל גבי המזבח. זאת שאלה שעסקנו בה בהרחבה כשלמדנו את ספר ויקרא. כתוב מפורש בתורה, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מאוהל מועד, טוב, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מאוהל מועד לימור אדם כי יקריב. אתה מכיר את ההמשך של הפסוק? אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אז מה צריך להקריב? אדם, נכון? אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מה המשך הפסוק? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון תקריבו את קורבנכם. כלומר, הכוונה של האדם הייתה להקריב את עצמו, והתורה אמרה במקום האדם בעלי חיים. והשאלה היא למה? האב טיפוס של הדבר הזה זה כבר בעקידת יצחק. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תשמע, הגיע הזמן שתעשה משהו גדול, תשחט את הבן שלך. אברהם מוכן, יצחק מוכן, כולם מבסוטים, הולכים לשחוט, רגע, יש איל במקום. לא פייר. מה, אני לא בסדר? נכון? עד כאן שאלתך? בסדר, אבל קודם כל צריך להבין את הדבר הזה. פשוט מאוד. ממה עשוי הפרה? פרה עשויה מחיים בהמיים. הנפש הבהמית. זה הפרה. מה יש לפרה לתת? מה שיש לה. מה יש לה? חיים בהמיים. את זה היא נותנת. ממה עשוי האדם? הוא עשוי מפרה ועוד נשמה. נכון? הוא עשוי משני דברים. זה חבילה. אם אני שוחט את יצחק, סימן שיצחק הוא רק פרה. אז הקרבתי בהמה, לא הקרבתי אדם. רק שנייה. אנחנו קודם כל מנסים להבין. אם אני שוחט את יצחק, בעצם יוצא שיצחק הוא פרה. בלבד. אז יש פה בעיה. אני רציתי לשחוט גם את הצד הרוחני שלו. אז איך שוחטים את הצד הרוחני של יצחק? הוא קודם כל מביא נכונות. הרי רצונו של האדם זה האדם. אז עצם זה שהוא רצה להישחט, בזה הוא כבר הקריב את עצמו. מה עם הצד הבהמי שבו? אפשר לקחת איל במקום. מובן? אז זה עכשיו לגבי זה שאנחנו רוצים להעלות את כל המציאות, אז אנחנו מקריבים אדם, כמובן במחשבה, מקריבים פרות, מקריבים סולת, מקריבים מים, מלח וכו'.
גם מה זה כתוב בדרשה יקרים, או איך סוג הזה שהקדש ברוך
הוא... מקרובה יקדש. כן, רגע, יש פה שתי שאלות. האחד קורא לעצמו לודניק בצדק. מה העניין הזה שפרה אדומה מחפרת גם על הקדוש ברוך הוא? תשובה אני לא יודע. אסף, אבל באפריקה הפילים הם בקרבתו של האדם, ויש גם נקבות וגם שהם גדולים כמו פיל, זאת אומרת יותר מפרה. אז למה לפי פירוש זה דווקא פרה ולא פיל? אתה אומר שלפילים אין קסקסים ולא סנפיר. לא, התשובה היא אחרת. התשובה היא שאנחנו לא באפריקה, והתורה נתנה את מצוותיה לעם ישראל, אני נמצא בארץ ישראל.
אבל לא קשרים, מה השאלה?
שלום מרה, כבוד הרב שלום. סליחה על הניסוח שנשמע כהלצה, אך האם הפיל הלבן בתרבות הבורמזית הוא אנטיתטי לפרה אדומה?
הרב שתרגום?
כן, התרגום הוא. אתה רוצה תרגום? כבוד הרב שלום, כלומר הוא פונה אליי ואומר לי שלום. סליחה על הניסוח שנשמע כהלצה, כלומר הוא מתנצל מראש על זה שהדברים שלו נשמעים כאיזה בדיחה או משהו כזה, אבל הוא מתכוון ברצינות. אך זה אבל. האם הפיל הלבן בתרבות הבורמזית, בבורמה, יש מושג של פיל לבן. פיל לבן זה דבר קדוש, לא נוגעים בו, אי אפשר להשתמש בו. הוא אנטיתטי לפרה אדומה. מה, האם זה ניגוד לפרה אדומה אצלנו? אינני יודע.
כמו שאנחנו עושים גם.
אני לא יודע. לא, ההפך, בניגוד. תשובה, אינני יודע. יש גם בני אדם שעשויים מפיל ונשמה. אז למה לא פיל? אדם שעשוי מפיל ונשמה צריך לתקן את עצמו קודם. ולהפוך לאדם העשוי מפרה ונשמה, ואז הוא יוכל להקריב קורבן. כל זמן שהוא עשוי מפיל, יש בעיה. היה למשל בשנת 37 פה בארץ, הגיעה ועדה מיוחדת של הבריטים, כדי לבדוק את האפשרות להקים מדינה בארץ ישראל. רצו לבדוק הספר הלבן, להביא עוד יותר יהודים או לא להביא יהודים. לוועדה הזאת קראו ועדת פיל. והם החליטו, על שם הלורד פיל שהגיע אז, ואז הם הגיעו למסקנה, כשאז היה 400 אלף יהודים בארץ, שזה כבר יותר מדי, אי אפשר להכניס אפילו עוד חתול לארץ. ככה היה ביטוי של אנשי הוועדה. כן, אבל זה ברור, למה אי אפשר היה להכניס חתול? כי היה פה פיל. רק הפיל יצא מן הארץ, פתאום התברר שיש מקום. כתוב שמיכאל מקריב נשמות הצדיקים. אז יצחק היה נשחט למטה ומקריב החלק הבהמי שלו, ומיכאל למעלה היה מסיים העבודה. אתה צודק, זה מה שקורה כשישראל אינם עושים רצונו של מקום. אז באמת נשחטים הצדיקים לצערנו הרב. טוב, אז בואו נמשיך. פסוק ג', פסוק ד', ולקח אל עזר הכהן מדמה באצבעו, ואיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים. טוב, יש פה פעולה מאוד מעניינת. נגיד, כשהמקדש היה בירושלים, אפשר גם, מה שמתואר כאן זה למשכן, אני מדבר, בוא נראה לפי משכן ירושלים, מקדש ירושלים. מהי הנקודה שבה, מבחינה גיאוגרפית, שבה שוחטים את הפרה?
מה הנקודה במשכן עצמו?
באיזה מקום גיאוגרפי שוחטים את הפרה?
היום כאילו
יוצא
משפחה חירה שחקו את זה? לא, מחוץ לחום.
מחוץ
לבית המקדש, ממול כאילו
שרואים את השפחה. איפה זה יוצא? בהר הזיתים.
כן.
בהר הזיתים. בהר הזיתים יש נקודה שעומדת מול בית קודשי הקודשים, ושם שוחטים את הפר. זה היום מצאו אגב סלעים חצובים בסלע, מתחת לגדר של אחת הכנסיות שם בהר הזיתים, ויש השערה שזה שם המקום שבו היו שוחטים את הפרה האדומה. זה אחד מהדרכים אגב לקבוע איפה קודש הקודשים. פשוט הולך בקו ישר ממזרח למערב, אתה פוגע בקודש הקודשים בהר הבית. אז דבר מאוד מעניין יוצא פה, שהרי יש פה היחס אל קודש הקודשים הוא בשני אופנים, או ביום הכיפורים שנכנסים לפני ולפנים, או בפרה אדומה שאדרבה העבודה נעשית כמה שיותר רחוק, עד שאתה פוגע בהר, הר הזיתים. מובן? אגב, זה אומר משהו מעניין, שהר הזיתים מהווה כמין מחסום חזותי למי שעומד בקודש הקודשים. כלומר, תארו לעצמכם, מי שעומד בקודש הקודשים רוצה להסתכל מזרחה. במה הוא נתקע? במקום שריפת הפרה. אז זה בעיה, יוצא לפי זה שהטהרה, הייתי אומר, הקדושה שיוצאת מקודש הקודשים נעצרת בהר הזיתים, לא יכולה להאיר לעולם כולו. אז מה צריך לעשות? לבקוע את הר הזיתים כדי שהמבט ימשיך. מבינים עכשיו מדוע זכריה אומר שלעתיד לבוא ייבקע הר הזיתים? ואז עד לאן זה יגיע? זה יטהר את סדום. ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. כלומר, זה יבוא לטהר, כתוב ביחזקאל, והוא מעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. נחל השיטים, וישב ישראל בשיטים, זה היה המקום של הנפילה המוסרית היותר גדולה, זה גם המקום של סדום ועמורה. אייל בן אברהם שואל, למה אנחנו לא יכולים לכפר על חטאינו לבד? האם האדם זקוק למראה שחיטת הבהמה כדי להרגיש זך? אם לא היינו שוחטים את הבהמות בשביל הכפרה, אז העולם החי היה נורא מסכן. הוא היה עומד מחוץ לכלכלת הקודש. מסכן. אנחנו רוצים לרומם את הכל. לא רק את האדם. בימינו האדם פועל לבד, הוא מתפלל לבד, הוא צם לבד, כן? הוא מקריב חלבו ודמו, אבל הוא לא משתף את כל העולם כולו. אז זה צער גדול לבעלי חיים שהם אינם קריבים על גבי המזבח היום. טוב, אך הפילים יכולים לחיות מעולה בארץ, וייתכן שפעם היו כאן פילים, ולמה האדם צריך לתקן את עצמו אם החלק הבהמי שלו הוא פיל? הרי זאת גם בהמה ואפילו די תמימה. אני מתייחס בשאלתי לכך שהרב אמר הבהמה הכי גדולה. אין דבר כזה הכי גדולה. אבל אתה צודק, אבל היום אין פילים בארץ. בסדר? זה לא בעולמו המצוי של האדם. פעם היו אפילו גם ממוטות בארץ, ממוטה הרבה יותר גדולה מפיל. ומה עם הלוויתנים, אה? לא חשבת? להקריב לוויתן על גבי המזבח. יש שם הרבה. כן.
למה צריך לתת הסבר
הסבר, התורה אמרה הפרה הזה, למה צריך לתת הסבר על מצוי, לא מצוי?
אתה שואל, למה צריך לתת הסבר? הרי התורה אמרה פרה וזהו. תשובה, אפשר לסגור את כל תוכנית אמונה. אם אתה חושב שעל כל שאלה צריך לענות, ככה הקדוש ברוך הוא ציווה ואל תשאל שאלות, אז בשביל מה אנחנו לומדים? המטרה שלנו היא להבין למה התורה ציוותה. הרמב״ם אומר, כשאדם עושה דבר בלא סיבה, חושבים שהוא טיפש. והדתיים חושבים שזה מעלה שהקדוש ברוך הוא מצווה דבר ללא חוכמה. זה ביזיון, אומר הרמב״ם. ברור שאם השם ציווה, אנחנו מצווים לחפש את צד החוכמה שיש בזה. בטל רצונך מפני רצונו, בסדר, אבל אני רוצה להבין למה הוא רוצה. בסדר? זה לא צדקות לא להבין. יסלחו לי כל הדתיים, אבל זה לא צדקות. לא באמת, זה בלתי נסבל הדבר הזה, שהופכים את הבערות לערך. אם מי שלא יודע, אני לא יודע, ריבונו של עולם השתבח שמו לעד, הוא יודע. זה טמטום, זה חילול השם. הלאה. אז אני רוצה פה לחזור לנושא הזה של ההזיה מול קוד... כן.
אמרנו נעשה ונשמע. נו. דברים שאנחנו לא הכל יודעים והכל צריך לעשות.
אמרנו נעשה ונשמע.
צריך לעשות.
לא נכון, לא אמרנו את זה.
לא.
תסתכל בתורה. כתוב שמה, כל אשר דיבר השם,
נעשה ונשמע.
כלומר, כל אשר דיבר השם ושמענו, נעשה כדי לשמוע עוד פעם.
ועוד שאלה אם אפשר?
כן. מה רצית לשאול? זה אתה כבר שואל אותי שאלה קשה מדי. אני לא יכול לדעת מה רצית.
כשיש דברים שלמשל, כל דבר צריך לדעת למה אני עושה, למשל לטעות כל יום.
כן, בוודאי שצריך לדעת.
אז אחרי זה אני מניח, כל דבר אני צריך להקשות, כל דבר צריך לדעת.
כן,
בוודאי.
כל דבר צריך לדעת.
מה אני עושה? כי צריך לעשות...
כל דבר צריך לדעת למה אתה עושה. לא בגלל זה אתה לא תעשה. כלומר, החיוב לעשות הוא מצד הציווי. אבל אתה גם מצווה להבין. זה שני ציוויים שונים. כן. איך זה שייך לתמימות של עבודת השם? זה לא קשור לתמימות של עבודת השם. תמימות של עבודת השם זה לא לדעת. אלא הכוונה, התמימות, זה כמו שאדם הוא שלם עם זה. הוא שמח בזה. בסדר? הסבתא יכולה בהחלט לעשות דברים בלי להבין, זה נכון.
למה?
מותר, כי הסבתא היא סבתא. היא לא יודעת לקרוא, היא בעולם פשוט, היא לא רואה שום דבר בחוץ, היא יוצא, היא נשארת בבית, בין אסירים, אז מותר לה לא לדעת. אבל זה חילול השם לחשוב שהקדוש ברוך הוא, כדי שידעו אותו, צריך שנהיה מטומטמים. כן? זה בא לומר חילול השם, שהקדוש ברוך הוא, בעצם זה מפחיד להכיר את הקדוש ברוך הוא על ידי הכרת עולמו. איך זה יכול להיות?
אני מבין שאין שאיפה לנו, בדור שלנו, בדור בידן כן, אבל בדור שלנו אין שאיפה.
לא הייתה שאיפה מעולם להיות בור.
לעבודה בתמימות.
מעולם לא הייתה שאיפה לעבודה בתמימות שפירושה בורות. לא הייתה מעולם שאיפה כזאת. היה תמיד, וגם היום יש, היתר לזה. בסדר? רבי יהודה הלוי אומר שאין חיוב לחקור?
חושב.
איפה הוא אומר את זה?
זה מחלוק, אני חושב שאחד מהם, אני לא זוכר אם זה הוא בדיוק בזה, אבל אחד אומר שאין חיוב לחקור.
אין חיוב לחקור?
כן, מי שהוא קורא את זה.
יש לי שאלה אליך, מה זה ספר הכוזרי?
אז לא רבי יהודה הלוי, תהי לי
כאן. לא, אני יודע שאומרים את זה על רבי יהודה הלוי. יש רק בעיה אחת, מה זה ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, אם לא ספר חקירה. טוב, מה? ראה, רב נחמן גדול האמונה העיוורת פותח את דבריו ואומר שצריך לחפש את השכל שבכל דבר. הנה. כן.
זה בדיוק מה שאמרנו
קודם,
שינוי הדור. שינוי הדור בין הסבתא
והסבתא. אגב, אתם שמים לב שאני היום מגלה סבלנות בלתי רגילה. אבל אני יודע כבר שאני אקבל עוד מעט כמה מיילים, שמדוע אתה לא מתקדם בשיעור ונותן כל כך הרבה מקום לשאלות. לא, אני פשוט מתחשב בעובדה שהשאלות הן לעניין. אבל אולי שואלי השאלות יעשו חשבון, שאנחנו גם רוצים להתקדם בשיעור. נכון? זה לא סטלבט פרטי.
אבל אם אתה
אנחנו רוצים להבין מה הכתוב אומר. ולומר לכם את האמת, כיוון שזה דברים שהקדוש ברוך הוא הכתיב למשה, זה שווה הרבה יותר מכל מה שיש לנו לשאול. טוב, אם כן, בואו נמשיך. ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, ויזה את נוכח פניו אל מועד מדמה שבע פעמים. כלומר, אמרנו שיש שני אופנים של התייחסות אל קודש הקודשים. האופן האחד זה הכניסה אל קודש הקודשים ביום הכיפורים. האופן השני, עד רבה, זה לראות את קודש הקודשים מן המקום כמה שיותר רחוק, דהיינו על מורד הר הזיתים, ולקבל הערה משם. הר הזיתים הוא מחוץ לעיר, מחוץ למחנה. כלומר, כדי לראות את קודש הקודשים, אני מקבל הערה מקודש הקודשים בתוך העולם של שלטון הטבע. המוות מחובר אל הטבע. מה מציל את המוות? מה מחיה מן המוות? קודש הקודשים. מקודש הקודשים הוא מקור של חיות. בדרך כלל, בעולם, מי מנצח את מה? טומאה את הטהרה או טהרה את הטומאה? טומאה מנצחת את הטהרה. כלומר, משהו טהור נגע במשהו טמא, הטהור נטמא. לא הטמא נטהר. אבל, כתוב, כל הנוגע במזבח יקדש. כלומר, הקדושה מנצחת את החול. וקודש הקודשים... מה? לא, קדושה זה למעלה מן הטהרה. כלומר, טהרה זה לעומת טומאה. אבל קדושה זה לא לעומת טומאה. הקדושה זה עוצמת החיים המקורית. לכן, אם אני נפגש עם קודש הקודשים, משם אני שואב חיים. לכן, אם אני תמתי על ידי החטא, אני הולך לקודש הקודשים כדי לקבל חיות, כדי להיטהר מן החטא, כמו מקווה. מה? אם נגעתי במזבח, אני לא יכול לטמא את המזבח. לכן, בהמה. בוודאי. מזה ההלכה, שאם בעל חיים עלה על גבי המזבח, אז הוא עכשיו קדוש. נכון? כל הנוגע במזבח, יקדש. כלומר, הקדושה, יש לה עוצמת חיים חיובית. לכן, כשאני בא לטהר מן המוות, זה פעולת הפרה האדומה, אני מחבר את עולם הטבע שבו המוות שולט, אל קודש הקודשים, שהוא מקור החיות. לכן אני עושה את הפרה במורד הר הזיתים, אבל מול קודש הקודשים.
איך זה מסתדר עם ההרחקות והקירובים שראינו פרשת נשוא עם העזר? איך זה מסתדר עם הריחוק והקירוב?
זה לא מסתדר, זה לא קשור לעניין. לכבוד הרב, רק רגע. לכבוד הרב, למה הר הזיתים המקום הכי קדוש להיקבר? הכי? זה לא אח שלי, מצטער. אם המקום פוגעה לקדושה,
פוגע.
פוגע, אבל כתוב, היא כתבה בה. לקדושה של בית המקדש, תודה. הר הזיתים זה מקום הכי קדוש להיקבר, נכון? הכי טוב. למה? כי זה המקום של הטהרה. כן.
כשפרשה זו ניתנה,
אהרון היה בן החיים.
אז למה זה
לאלעזר
ולא
לאהרון? מצוותה בסגן. בסדר? מצוותה בסגן. סגן כהונה. ושרף את הפרה לעיניו, את עורה ואת בשרה ואת דמה, על פרשה ישרוף. הכל, אפילו את הפרש, הכל. ולוקחים את כל החיות כולה, לא רק ששחטנו את הפרה, אנחנו הפכנו אותה לאפר. כן? זה הדגם של המוות הטוטלי. מה נשאר מן החיות? אפר. מה ההבדל בין אפר לעפר? עפר זה מחיה, אפשר לנטוע בזה. אפר לא מגדל. העפר הוא בר גיבול. אם אני מערבב מים עם עפר, נעשה מזה עיסה. אם אני מערב אפר עם מים, שום דבר. מה?
אפר יותר טוב באדמה.
באדמה. אבל מעצמו לא יכול לגדל כלום. נכון. אם קודש קודשים זה החיים, איך אפשר למות שם? כגון כהן גדול, אם יש לו מחשבה זרה. אפשר למות שם, אבל אז זה סופר חיים. ולפעמים שאדם נפגש עם חיים גדולים מדי בשביל מדרגתו, אז הוא נפגע מזה. ושרף את הפרה לעיניו, את עורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה יסוף. ולקח הכהן עץ ארז, עץ הארז הוא העץ הגדול ביותר המצוי במזרח התיכון. זה שיא החיים הבוטניים, החיים הצומחים, כמו שהפרה היא הבהמה הגדולה ביותר בעולמו הקרוב של האדם. מישהו ישאל על הסקויה, בסדר?
על
הבאובל. היזהרו מעצי הבאובל, היזהרו, זה מאוד מסוכן, עצי באובל. האמת היא שמה, באובל בספר המצרה הקטן זה היצר הרע, זה הכוונה. כן, מה אתה רוצה? נו. כי בדרך כלל כששורפים קורבן למשל, מפשיטים את האור. וכאן שורפים הכל. כן. ולקח הכהן עץ ארז. עץ הארז זה הצומח הגדול ביותר במזרח התיכון. ואזוב. מה זה אזוב? איך קוראים לזה היום? איך קוראים לזה היום? זעתר. זה שיח הזעתר. עם שמן זית שווה. תוסיפו קצת לימון. עץ ארז ואזוב. אזוב זה השיח הקטן ביותר המצוי בקרבתו של האדם. כלומר, לוקחים את שני הקצוות של החיים הבוטניים. עץ ארז ואזוב. ושני תולעת. תולעת זה צורת החיים הקטנה ביותר בין בעלי החיים. כלומר, יש לך מצד אחד ארז, מצד שני אזוב, מצד אחד פרה, מצד שני תולעת. מה זה שני תולעת? זה חתיכת צמר סבועה בדמה של אותה תולעת הנקראת תולעת שני, שהיא תולעת הקרמיז המצויה בלבנון, בקליפות הארזים אגב, בעטיפה של הארז. זאת אומרת שגם זה המקבילה של הדמימות של הפרה. כלומר, לקחנו פה את הקצוות של החיים הביולוגיים, הקצוות של החיים הבוטניים, והשליך אל תוך שריפת הפרה, גם זה נשרף. כלומר, בקיצור, הגענו אל תחתית החיים. שלום, כבוד הרב. הרב אמר שבטבע הטומאה, שבטבע הטומאה מנצחת, אך במקדש הקודש. האם יכולה להיווצר מציאות של טומאה בקודש? ומה התיקון שלה? אם זה הפרה האדומה, אז מה התיקון כיום? תודה רבה. ודאי שאפשר לתקן. אבל היום אין לנו אפשרות לתקן, צריך פרה אדומה. אז אנחנו סובלים בינתיים. ולקח הכהן, רגע, חבר'ה, אתם שמים לב שאי אפשר ככה להתקדם, באמת. למה? אני ביקשתי, חשבתי שתבינו לבד. וחיבס בגדיו הכהן, ורחץ וזרו במים, ואחר כך יבוא אל המחנה, ותמי הכהן עד הערב. והשורף אותה יחבס בגדיו המים ורחץ בבשרו במים וטמא עד הערב. כלומר, כל הדברים האלה הם פעולות של מוות, והם פעולות אם כן שמטמאות את האדם. והשורף אותה ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למנידה, חטאת היא. וחיבס האוסף את האפר הפרה בנגדיו ותמי עד הערב, והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם. אז מה עושים עכשיו עם האפר הזה? זה לא הספקנו להסביר מרוב שאלות. בעזרת השם יתבהר בפעם הבאה. שלום.